צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לרב והדוקטור תמיר גרנות.
שלום, שלום צחי.
זכות שאתה כאן, זכות גדולה שאתה כאן בשבילי. בנך היקר, סרן עמיתי צבי גרנות, נפל בלמד בתשרי תשפ"ד ב-15 באוקטובר 2023. סרן עמיתי צבי גרנות, מפקד צוות בגדוד 75 שבעוצבת צער מגולן, חטיבה 7, שנפל בעת לחימה בגבול לבנון מפגיעת טיל של חיזבאללה. משתתף בצערכם, בצער המשפחה. סיפרתי לך שבשנה וחצי האחרונות אני עוקב אחריך. ביקרתי בפורים הקודם בישיבת הסדר. ישיבת ההסדר אותה אתה מנהל ביחד עם הרב איתמר אלדר וגם עם הרב יובל שרלו. ואמרת שם פסוק שגרם לי לחשוב, שאני מודה שמעולם בכל שנותיי כתלמיד בישיבה התיכונית לא נתתי עליו את הדעת. בלילה הוא נדדה שנת המלך. אמרת, אז הרגשתי איך הלב בוכה, אבל גם גייסת אותי לשמחת פורים, וגם בשנה הזאת הגעתם ביחד כל הישיבה לכיכר החטופים. אני אשאל בשלומך, שאלה הכי קשה.
יש לי מסכת תשובות לשאלה הזאת, שהיא מתפתחת עם הזמן. פעם היה אפשר להגיד ברוך השם ולהמשיך הלאה. אבל יכול שזה גם ביטא את ההרגשה הכללית, ברוך השם, שנותן לנו את כל השפע הזה, וחיים טובים. ואני אגיד אפילו יותר מזה, שאני עד תחילת המלחמה, התעוררתי כל בוקר, ובאמת אמרתי, ברוך השם במלוא הפה, מודים אנחנו לך, על ניסיך שבכל יום עמנו, נפלאותיך וטובותיך. הרגשתי שאני מורעף חסד ושפע, שלא חסר לי שום דבר בעולם, שכל מה שראיתי לבקש לעצמי, זכיתי לאישה נפלאה, לילדים נפלאים, לחדים נפלאים, לתלמידים נפלאים, לעשות בדיוק מה שאני רוצה לעשות, בלי שום פער, ממש מה שאני רוצה לעשות, לעסוק ברוח, לעסוק במשמעות, לעשות את זה באופן שהוא הולם את מה שאני יכול לעשות, ושאני לא יכול לעשות, אני לא עושה, ושזכיתי לחיות בדור, בזמן הכי נפלא של עם ישראל, ובאמת אמרתי, ריבונו של עולם, רק תחזיק את זה. אז זה היה פשוט, אז אפשר להגיד ברוך השם, והברוך השם מחזיק בתמצית את כל המשפטים שאמרתי עכשיו, הארוכים של התפילה. ואז המציאות נשברה, הייתה שבירת כלים, כמו שהאריז"ל קורא לזה, שבירת הכלים. באמת שבירת כלים, שבירת כלים זה לא רק שיש משבר פיזי או היסטורי או וכולי, אלא שכל ההנחות מתרסקות, כל מה שמחזיק את התודעה מתרסק, ו... אפשר לתאר את זה בעריכות, אבל אפשר, בוא נתמקד בתחילת המלחמה, כמאורע כללי, מאורע לאומי והיסטורי, ובמאורע הפרטי שלנו בנפילתו של עמיתי, על קידוש השם, שבועיים אחרי שהוא התארס, זאת אומרת, בתוך כל זה, שיא השמחה, שיא התקווה, שיא החיים, הוא היה בשיא חייו, ממש, מכל בחינה, זה לא במקרה שהוא התארס בזמן הזה, הוא התארס כי הוא הגיע לשיא החיים שלו. זה תוצאה של הנקודה הפנימית שאליה הוא הגיע. שלם ברוחו, שלם בנשמתו, שלם בערכיו, שלם במידותיו, ממש, ולכן יכול להתחתן.
בטיימינג המדהים של חול המועד סוכות.
חול המועד סוכות, נכון, ראשון של חול המועד סוכות. הרי רוסים היו אצל גדי, מכפר חסידים. שאיבד את הבן שלו במלחמה, הרבה שנים לפני כן, והמלחמה הזאת את הנכד שלו. ופגשתי את גדי גם אחר כך, שחברים לשכול, לאותה משפחה. ומאז, אנחנו מחפשים מילים אחרות כדי לתאר את המצב, כי ברוך השם, גם אם זה נכון באופן מטאפיזי, זה התחמקות באופן קיומי.
כן.
זה לא להגיד את מה שהם מרגישים. אז יש לי כל מיני תשובות. אחת התשובות היא, ברוך השם ובעזרת השם. ברוך השם, מודה על כל הטובה שיש לי, ובעזרת השם מתפלל על כל מה שאין לי ואין לנו, על כל החסרונות. תשובה אחרת, היא שאני מנסה לבנות, מנסים לבנות איים של שקט וטוב, בתוך מים סוערים וגועשים. זו תשובה אחרת שאני עונה לשאלה. והיא תשובה שמבטאת את מה שאנחנו מנסים לעשות. הים סוער וגועש מסביבנו מכל בחינה, באופן שלא ידענו, אנחנו כבר שנה וחצי בתוך מלחמה, כל העולם סוער, לא רק אנחנו, אנחנו במרכז, מה נגיד כמו תמיד,
כן,
באופן קיצוני היית. כמו תמיד, כן. וכל העולם סוער, קיומית, ביטחונית, ילדים בצבא, תלמידים בצבא, העם במלחמה, ירי יכול כל יום לקרות, אתמול בערב אנחנו מצלמים את אתמול בערב, היה מחר יכול להיות, כל הזמן יכול להיות, כלכלית, מלחמת עולם, מי יודע, כאילו, כן, אין שום מנוחה. האבל שלנו זה לא שקורה לפעמים, גם נורא כמובן שנהרג מישהו מת, וחוזרים לחיים, אנחנו לא חזרנו לחיים. אין שלווה, לא נגמרה השבעה ויכולנו לאבד את האבל. לא רק אנחנו, אני חושב.
כל
מי שאיבד את האבל. אנחנו חזרנו אל המלחמה. חזרנו אל האתגר החברתי והלאומי העצום שעומד בפנינו, ואנחנו בתוכו. ולכן זה לא שאפשר להסתכל, לסכם, להגיד, נחמה, המילים הרגילות של האבל לא מתאימות בתוך הסיטואציה הזאת. אז לכן, מה נשמע הוא שאלה טובה, התשובה היא תשובה קשה והולכת ומשתנה, אבל שלא יש ספק, יש המון המון על מה להודות, יש המון המון טוב בחיים, ויש כאבים גדולים, וחסרונות אינסופיים, והחסרונות והכאבים לא מבטלים את הטוב, והטוב לא מבטל את החסרונות.
זה הגם וגם. אתה יודע, כשפניתי אליך, סיפרתי לך, בשנה שעברה ראיינתי את ברוך בן יגאל, אביו של עמית בן יגאל, זכרו לברכה, שנפל בעת מילוי תפקידו, והיה לי ברור שבשנה הזאת אי אפשר לקיים פרק אחד. כלומר, אם באמת יכולתי לשבת, השאלה שהכי מעסיקה אותי, זה איך נזכור את כולם, איך אני אדע את הסיפורים של כל הלוחמים והלוחמות הרבים שנפלו בכלל במלחמות ישראל, ובפרט במלחמה הזו. והיה לי ברור שאני צריך לעשות כמה פרקים, וחידדת לי, בהיותך מי שאתה, שהפרק הזה צריך להיות באמת בערב יום השואה. ולמעשה בימים הקרובים, בכל יום יעלה פרק עם בן משפחה שכולה אחרת, ואני רוצה דווקא לפתוח איתך בשואה. אתה דוקטור, אתה חוקר, חקרת את השואה. מאמרים רבים שכתבת בעצם אוגדו לספר, אני קראתי שגם כתוצאה מכך אפילו יצאת לחקור את הניגונים החסידים, כלומר לא רק את החסידות, אלא גם את המוזיקה בשואה. וקראתי סיפור על סבתא, שהייתי שמח שתספר אותו פה, על סבתא וחברתה.
כן, זה סיפור שפרסמתי אותו במאמר שכתבתי בה, יום מקור, השני של המלחמה.
מקור ראשון.
מקור כן. ראשון, זה התפרסם בסוף השבוע, אבל כתבתי אותו ביום השני של המלחמה, תחת התדמה שכולנו היינו אחוזים בה, אחרי שמחת רוח, אחרי השבעה באוקטובר.
קראת לזה ממשבר ללידה.
קראתי לזה ממשבר ללידה. עד אז עוד לא הייתי אב שקול. והעיניים המופנות דרומה ולא צפון, עמיתי, כפי שהזכרת, נהרג בצפון. והדאגות שלנו היו בדרום, לא בצפון. ואז ביום השני של המלחמה, כתבתי מאמר וכותרת שלו הייתה ממשבר ללידה, ובו ניסיתי להתחיל לסמן או להמשיג את מה שעובר, לא כי חשבתי שאפשר לעשות את זה באמת אחרי יום אחד, אלא כי בכל זאת, גם תוך כדי תנועה, אנחנו זקוקים לאיזושהי שפה, לאיזושהי מסגרת מחשבתית כדי להמשיך.
להמשיך לנוע, להמשיך להרגיש בדיוק. שאנחנו...
זה מאוד מאוד משמעותי, גם אם אנחנו לא יכולים לסכם, אולי תכף נגיד משהו בהקשר של השואה על זה. ובין השאר, רציתי לדבר על התדמה של מה שכבר אז התחילו לקרוא לו הקונספציה, כלומר, איך יכול להיות שלא הבנו מה עושים לנו, איך יכול להיות שרימו אותנו. היהודים הכל כך חכמים, הם באמת כל כך טיפשים, ועד היום אני אומר שברור שישנם כשלים מודיעיניים, וראש השבק, וחליבה וכו' וכו', ברור שאנשים כשלו מבחינה מקצועית, אבל זה לא מספק הסבר שלם לתופעה, ואת ההסבר השלם צריך לחפש בנבחי המבנה של הנפש הלאומית היהודית, שזה הרבה יותר עמוק משאלות טקטיות, ממודיעין, מניתוח מידע, או כל מיני דברים כאלה. וסיפרתי את הסיפור על סבתא, שגדלה בסוסנוביץ, במשפחה של חסידי גור, 9 ילדים, וסבתא קראו לה רבקה אוז'ך, לימים רבקה גרינשטיין, והיא הייתה בת 20, בשנת 41-42, והתחתנה עם שלמה ורדיגר, משפחת ורדיגר, מי שמכיר מהצופים, הזמר, החזן, מרדכי בן דוד, אז המשפחה הזאת, והיה להם ילד, שנרצח על ידי הגסטאפו, עם כדור ציאניד בתוך הגטו, ובעלה נרצח באושוויץ, והיא הגיעה לאושוויץ בתחילת 44. החזיקה מעמד בגטו, היא עבדה, עסקה בפינוי של הגטו בינואר 44. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מאוחר, זה 4.5 שנים אחרי תחילת המלחמה. זה המון המון זמן. סוסנוביץ זה 30 קילומטר מאושוויץ. עכשיו תשמעו את הסיפור. שבועיים בתוך אושוויץ, היא הולכת עם חברה שלה, רוז'ה. רוז'ה היא רוז'ה רובוטה. לימים היא תהיה מפורסמת כמנהיגת המחתרת, מחתרת הנשים ואנדרטה, עם שמה במרכז יד ושם, מרד הנשים, שקשור למרד הזונדר קומנדו, באושוויץ, גיבורים בתוך הגיהנום, כמעט עם כלום, סבתא הייתה שותפה במרד הזה, וקיבלה אות עלה.
צריך לחזור אפילו על המשפט, זה גיבורים בתוך גיהנום,
כן,
בתוך
כן,
כלום.
כן, ממש, ממש, בתוך המציאות הכי נוראה, שבן אדם היה בה אי פעם, שבן אדם יצרו, וסבתא עבדה במפעלי נשק, תחמושת, שקוראים להם יוניין, של הגרמנים, והם הבריחו מקלות דינמית וחוטי טייל ומספריים וכל מיני דברים כאלה בתוך קטונת האסירים שלהם, מתחת לקטונת תפרו את זה באופן תמי והביאו את זה למחנה, ואז הביאו את זה לגברים, לזונדר קומנדו, והיא כמעט נהרגה, כמעט הוצאה להורג על ידי הנאצים כי תפסו אותם, הייתה מלשינה בתוך האירוע. וסבתא שבועיים אחרי שהגיעה לאושוויץ, אני חוזר לסיפור, הולכת עם רוז'ה, ואז היא אומרת לרוז'ה, בואי נלך להביא לחם. אני רעבה. זאת אומרת לה, מאיפה? נביא לחם. זאת אומרת לה, מהרובות, שם, מהמאפייה. אז רוז'ה מסתכלת עליה בתדהמה, והיא אומרת לה, רבקה, את יודעת על מה את מדברת? את מבינה מה הם הרובות האלה? היא אומרת, מה זה, מה הם הרובות האלה? אז היא אומרת לה, שורפים פה. שבועיים. אחרי שהייתה באושוויץ, בתוך האושוויץ, 4.5 שנים אחרי שהמלחמה התחילה, כשרוב יהדות פולין כבר מזמן נרצחה, כן? כשרוב יהדות אירופה כבר נרצחה.
יש לה כל כך הרבה נתונים כדי
להפנים. מה היא לא יכולה לדעת, בדיוק, מה היא לא יודעת, לידה, משלוחים, כאילו עוד משלוח, ועוד משלוח, ועוד משלוח, מה היא לא יודעת? אבל הנפש לא רוצה לקבל, לא יכולה לקבל, והיא שומרת על עצמה, היא מגנה על עצמה הנפש, איך אפשר לקבל שאנשים מתנהגים ככה? איך אפשר לקבל את זה שאנשים זרוקים לתאי גז עם תינוקות ונשים וגברים וסקנים, שזה אמיתי באופן שיטתי? איך אפשר לקבל שיושב אויב בצד השני ורוצה פשוט לרצוח אותנו? איך אפשר לקבל, ואין לו שום בעיה לעשות את זה, איך אפשר לקבל את זה בצד השני של הגדר כאן בעזה?
נשים סקנים וטף.
איך אפשר לקבל את זה? אנחנו שומרים על עצמנו ומדחיקים את האיום האמיתי, וזו בריאות הנפש מצד אחד, וסכנה גדולה מאוד. מצד שני, כשלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים, שאלתי פעם את דוד שלי, אח שסבתא, כשהנאצים נכנסו לסוסנוביץ', זה היה ברביעי בספטמבר, זה ממש מערב פולין, אושוויץ הרי בדיוק הגבול של פולין וגרמניה, לכן זה שמה. על מה דיברתם? מה תכננתם? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? היינו בטוחים שהמשיח מגיע. היינו בטוחים שהמשיח מגיע. מה, יכול להיות שהם באמת יעשו משהו? יכול להיות שדבר כזה יקרה? לא, אי אפשר לקבל את זה. אז זה מנגנון נפשי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד מסוכן, מאוד 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 מסוכן.
אני רוצה להגיד כמטפל אפילו, אני חושב שבזמן אמת זה כל כך שומר עליך. לימים אני מניח שמי שזכה להינצל מן התופת, אתה יודע, לא זמן לאבד באמת את הדבר הזה, אתה יודע, אבל אני חושב שהנפש לא יכולה אחרי. הנפש לא סתם הנפש, הנפש היהודית, את זה שאתה יודע, אני מאמין בו בכל יום ויום שיבוא, אתה יודע, אנחנו מורגלים.
יש פה שתי אמונות שמתפרקות, וצריך לשים לב לשתיהם, גם אז וגם היום. אמונה אחת, זה אמונה באלוהים, שהוא שומר עלינו, ולא יכול להיות שהוא לא יציל אותנו, ולא יכול להיות שהוא לא יתערב, ולא יכול להיות שדבר כזה יקרה, ולא יכול להיות שכזה רשע יהיה בעולם, נכון? עכשיו, אני לא אומר שהלא יכול להיות הזה הוא מבוסס תיאולוגית, אבל הוא מאוד מאוד עמוק באמונה. בתורה כתובים דברים קשים מאוד שיוכלים לקרות לעם ישראל. זאת אומרת, מי שקורא בתורה לא צריך להיות דווקא נכון. מופתע. כן, זה לא שאמרתי אף איהם, השביטה מאנוש זכרם. כאילו שאני, שלא יהיה יותר עם ישראל, הדברים כאלה כתובים. ורדף אותם, כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, כמפני חרב ורודף עין. ככה כתוב, כן, ולא תהיה להם תקומה לפני ובהם. יש דברים נוראים שכתובים. אחד מאיר ושניים ממשפחה. ירמיהו אומר שיחזרו מהגלות. זה קרה לנו אחרי השואה.
נכון.
אז באמת, אני לא אומר שהנביאים לא דיברו והתורה לא אמרה. אבל הקשר הכי בסיסי של אדם עם אלוהים, שבסוף אתה תשמור עליו מפני הרשע, מפני העוול הנורא, מפני ה... לא, לא, אז זה דבר אחד. ולכן, אם קורה דבר כל כך נורא, אז בטח יבוא משיח. ככל שזה גרוע יותר,
אז אנחנו כבר בנקודה הזאת בציר הזמן שעוד רגע.
שעוד רגע, כי אנחנו כבר לא יכולים לשלוט בזה. כי כל מה שאתה יכול לשלוט בזה, נכון? הרי כשאפשר ללכת לרופא ולקבל, טוב, אז אני אלך לרופא, אבל כשכבר הרופאים לא יכולים לעזור, נשאר רק הקדוש ברוך הוא. אז זה ציר אחד. אבל הציר השני של אמונה, זה אמונה באדם. שזה לא פחות חמור, זה לא פחות קשה. אדם, אדם, הם גם בני אדם. ואני אומר, הם באמת גם בני אדם. גם הערבים מהצד השני של הגדר, רשעים ככל שיהיו, והם רשעים מאוד, אבל הם רשעים מפני שהם בני אדם. אחרת הם לא, כן, המטאפורות של חיות טרף וכו', גם אם הן עוזרות לנו אולי להרגיש את הרגשות
מזה,
כן, להרגיע, הן לא נכונות, הן מוטעות, מפני שכשאתה הופך את זה לשיגעון, לפתולוגיה, כשאתה מרחיק את זה מהאנושי, אז אתה גם... אומר, זה לא משהו שאפשר לטפל בו, זה לא משהו שיכול להיות אחרת, זה גם אי אפשר לדבר על אשמה בכלל במונחים, כן, נכון, חיות אפשר להרוג, זה יותר, יותר קל.
כן.
אבל זה משהו שאי אפשר ללמוד ממנו כלום גם. כן, הוא מעבר לאנושי, מחוץ לאנושי.
אתה נייתם את זה ברגע שאתה כן. הופך את זה ל...
וזו טעות, גם כלפי הנאצים. זה טעות, למרות שבהרבה מאוד מובנים, ברור שההתנהגות שלהם הייתה לא אנושית, במובן של הציפייה שלנו מהאנושים. כן. הצלם אלוהים שבאדם, האמונה בצלם אלוהים שבאדם, כל היהדות עומדת על שני יסודות של אמונה, לא 13 עיקרים, לא זו שאני לא רוצה לחלוק על הרמב״ם. אבל אני אומר, אם רוצים לצמצם אותם, על האמונה באלוהים והאמונה בצלם אלוהים. ככה התורה נפתחת. זה אלה שני היסודות.
כן.
וכשגם זה מתפרק, כשאדם שמולך פועל עם מנגנונים של רוע, מה שקוראים היום רוע אולטימטיבי, רוע מוחלט, גם בספר שלי ככה, אז כלומר, רוע שאתה לא מוצא בו שום אינטרס, הוא לא מקדם שום דבר, הוא לא מרוויח ממנו כלום.
רוע לשם הרוע.
רוע לשם הרוע, הוא הופעה של מסות, רוע לשם הרוע, זה תאוטולוגיה בפילוסופיה, כלומר, מה זה אומר רוע לשם הרוע? אז לשם מה? זאת אומרת שיש מערכת נפשית ומערכת מוסרית שהיא בעצם הפוכה, שמה שאתה חושב שהוא טוב, הוא חושב שהוא רע, מה שאתה חושב שהוא רע, הוא חושב שהוא טוב, מציין את זה כטוב, כלומר הכל מתהפך, ולכן אנחנו קוראים לזה רוע לשם רוע. אבל זה אנושי, קצטניק בספר האחרון שלו, קצטניק מי שלא מכיר, משורר, לא משורר, סופר השואה, הראשונים, הבוטה, המפורסם, לא פשוט, בספר האחרון שלו שנקרא הצופן א' ד' מ' עין. תכף נגלה מה המשמעות של הצופן. זה ספר שהוא נכתב לא סמוך לשואה כמו רוב הספרים שלו, אלא מאוחר הרבה יותר בעקבות טיפולים שהוא עשה, ודרך זה הוא החזיר אותו לזיכרונות עבר, והוא כתב את זה וכו'. בין השאר התובנות העמוקות שלו בספר הזה, יש שם הוא מתאר תמונה שהוא עומד ליד מסעית שמביאים בה את המתים אל תאי הגזים, הוא עבד בזונדר קומנדו, ויש שם איזה קצין אס-אס, ואז הוא רואה את הקצין אס-אס, הוא יושב על המסעית עם המתים, והוא רואה אותו מפהק. ואז הוא מתמקד בתמונה של קצין אס-אס מפהק. הוא אומר, ברגע הזה שהוא מפהק, הוא פתאום נהיה לי בן אדם, ואז אני מדמיין. בטח יש לו אישה ושני ילדים, זה גם יכול להיות מאוד, מאוד הגיוני, כאילו, כן? וכלב, ואולי הוא אוהב לשמוע את שוברט, אולי לא, אני לא יודע, בכל אופן, או מלר, אני יודע, או משהו כזה. והוא אוהב לשחק טניס, מי יודע, והוא גם עייף, בדיוק כמו שאני מפהק עכשיו, וכולי. והוא התגלמות הרשע. עכשיו, אם הוא לא מפהק עם שני ילדים אנושי, אז הוא גם לא התגלמות הרשע באמת. מפני שהוא אנושי, הוא יכול להיות כל כך רע. ולכן יש מה לדבר על הרוע הזה, ולכן יש מה ללמוד ממנו, ולכן יש יכול להיות בסוף גם אמונה בזה שזה יכול להיות אחרת, שזה גם יכול להשתנות. וזה מאוד מאוד יסודי, שהרשע הנורא הזה מערער את האמון שלנו באדם, בצלם אלוהים שבאדם, וצריך להילחם. להחזיר את האמון למרות הקושי, כן.
אני רוצה, אבל אתה יודע, דיברת ממש בהתחלה, ואני כן בא לי ללכת איתך, אתה יודע, ליום הכיפורים, לשתף אותך, ש... אני חזרתי, אני בכל יום כיפורים נגר בתל אביב, מתגורר בתל אביב, אבל יום הכיפורים זה בגבעת אולגה, זה בבית כנסת של אבא שלי, זכרו לברכה. אני לא מצליח להתנתק מהשורשים, ויש לי צורך גם שם, עם הקהל ועם הציבור, והתפללתי עמוק עלינו, על העם, שיהיה טוב, שנדע ביחד, שנצליח לקרב. וכשחזרתי, עשיתי את דרכי חזרה לתל אביב, והגיעו הידיעות על מה שקרה באותו יום הכיפורים, אז משהו בי נשבר. ואני קורא אותך המון, אני קורא אותך הרבה, אני עוקב אחריך, אחרי הדברים שאתה אומר, כמה, אני אשאל אפילו על נקודת מבטך, עלינו כחברה, עלינו כעם, עלינו כאחים, דיברת כל כך יפה, קראתי באיזה רעיון, שבעצם אנחנו צריכים גם איש האדמה וגם איש ההייטק, זקוקים זה לזה כדי להיות. איך אתה חווה את השנה וחצי האחרונות שלנו כעם, כחברה?
נגיד ככה, לחידות, אחווה שמייצרת לחידות, היא תנאי מאוד מאוד חשוב לחוסן, חוסן אישי וחוסן לאומי. אדם שנמצא לבד מאוד מאוד קשה לו, חברה שמפורקת, מפורט מאוד מאוד קשה לה, כלומר, זה צורך נפשי ולאומי מאוד מאוד גדול. נתחיל מזה. יחד עם זה, במציאות שלנו, של עם ישראל, זה לא רק צורך, זה גם ערך נשגב. כלומר, הנביאים, כשהם מדברים על אחרית הימים, על הרגעים הכי הכי גבוהים של התיקון, של הגאולה וכו', הם מדברים על אחדות ישראל, הם מדברים על השבטים שחוזרים להיות ביחד, על העם שחוזר להתאחד. משה רבנו...
זה מדהים שאגב אמרת כן. צורך, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה ממש דייקת לי, את כל השנתיים, שלוש, אגב, אני רוצה להגיד, כל השנים שאני חי בתל אביב, שעבדתי בטלוויזיה, יש לי צורך בזה, בביחד הזה. כלומר, למרות שאנחנו שונים, אני לא מצפה שאנשים, אתה יודע, יצומו את כיפורים, הם לא מאמינים בזה, כלומר, גדלתי בבית שאבא לימד, תינוק שנשבע, ויש הבנה בזה, ויש, אתה יודע, לקרב ולא להרחיק, כלומר, אני בא מעולמות כאלו, אבל יש לי צורך שאפילו עושה לי עצב בלב, שאנחנו שוב בשבועות האחרונים, יש משהו שעוד פעם, הקרע, אני מרגיש אותו, זה מדהים שהשתמשת במילה צורך.
כן, אני חושב שחשוב גם שכולנו נבין, שהמנהיגים שלנו יבינו, שזה צורך קיומי. זאת אומרת, אנחנו מאבדים הרבה מהאנרגיות הכי יסודיות של אנרגיות החיים, תקווה, יכולת לעבוד וכו', כשאנחנו מאבדים לחידות, כשאנחנו מרגישים זרים אחד לשני, או חמור מזה, עוינים.
עוינים.
אחד לשני. ולכן, אחדות היא לא לוקסוס, היא לא צ'ופר, היא לא, איך קוראים לזה, לוידאבי.
כן.
כן, היא לא, אחדות היא בנפש. תחושת לחידות, אחדות לא כוונה שכולם חושבים אותו דבר וכו'.
לא אחידות, לא אחידות, כמובן. בדיוק, לא אחידות.
כמובן, אחדות. אבל שאנחנו מרגישים שאנחנו שותפים, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות ביחד, שאנחנו מבינים שלמרות ההבדלים בינינו, יש לנו יסודות משותפים וגם תכליות משותפות, ואנחנו מוכנים להקשיב לכאב אחד של השני, לצורך אחד של השני, לפצע אחד של השני.
לא לקום כשמישהו אומר פתאום איזו דעה אחרת, מנוגדת.
ואפילו שהוא מעצבן אותי, ושזה עבודה, זה קשה, לפעמים זה מעצבן אותי, מעצבן אותי לא במובן האישי, זה אפילו מעצבן אותי שמישהו בכלל חושב ככה, שמישהו אומר דברים כאלה מסוכנים, שמישהו אומר דברים כאלה מופרכים. ועם זאת, זה לא אומר שצריך להסכים איתו, זה גם לא אומר שלא צריך לשכנע אותו, לפעמים אפשר לעשות שכנע, זה גם בסדר. אבל צריך לתת לזה מקום, צריך להבין שזה שלי, שזה חלק ממני. זה צורך קיומי עמוק של החברה שלנו ושל עם ישראל, ושבלעדיו אנחנו מחלישים מאוד 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 את עצמנו. כאילו זה, צריך להתחיל מזה. ולכן, צריך להיאבק על זה, וכדי להיאבק על זה, כלומר, להיאבק על יחד, להיאבק על שותפות, להיאבק על זה שנהיה במסע משותף, על חיבור בין אחד לשני, צריך גם לשלם מחיר. למה? כי ככה זה. בעולם הערכים, הם אף פעם לא מסתדרים כולם ביחד. כן? זה לא, זה פשוט לא עובד. כן. אתה צריך תמיד להחליט, זה כבר כתב קאנט, כן? וישעיהו ברלין, כתב איזה מאמר, האנושות בול עץ עיקש, והוא תיאר בתוך, בספר שלו, באחד המאמרים, את העובדה שתמיד בסל הערכים, אם אתה הולך לצד אחד, אז ערך אחר ייפגע, ושצריך להחליט. האחדות דורשת תשלום מחיר, לפעמים מחיר אידיאולוגי, לפעמים מחיר חברתי. אני לא אומר שצריך לשלם כל מחיר, זה לא נכון, כמעט אף פעם זה לא נכון, שצריך לשלם כל מחיר, אבל צריך גם לשלם מחירים. צריך לשלם מחיר בהנהגה, צריך לשלם מחיר לפעמים בוויתור על זה שהאמונה שלי, או שהאידיאולוגיה שלי, או שהשיטה שלי לא תבוא לידי ביטוי ב-100%, שהאופן שבו דברים קורים לא יהיה בדיוק 100% לפי איך שאני מאמין, כדי שדברים יוכלו לקרות בשטח וכו'. עכשיו, נכון, זאת שאלה עמוקה, ולפעמים יש לאנשים החלטות שונות, אבל אם נהיה אסטרטגית בהסכמה, שזה אכן צורך קיומי, וגם ערך עליון, כמו שאמרתי, והיא בישורון מלך, משה רבנו בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, רש"י, שהם יהיו מלוכדים, ויואבו זה את זה, לא ציטטתי בדיוק, או משהו כזה, כלומר, רק אז, והיא בישורון מלך, מלכות ישראל קשורה בזה. זה סוף התורה, למי שלא יודע, פרשת, וזאת הברכה. אז לכן זה כל כך משמעותי, ואנחנו נמצאים בתקופה שזה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, תמיד אחדות היא קשה. מחלוקות בעם ישראל היו גם לפני 2000 שנה, ואנחנו יודעים שבית המקדש נחרב בגלל מחלוקות. חז"ל קוראים לזה שנאת חינם, יוספוס מתאר את הקנאים, ואת המאבקים ביניהם וכו'. אבל בתקופה הזאת, איכשהו אנחנו מרגישים שזה נהיה קשה במיוחד, כי יש כל מיני מנגנונים חברתיים, וגם אידיאולוגיים, שהם יוצרים פיצולים חמורים, ונגד עינינו נוצרת מציאות של מובלעות אידיאולוגיות וסוציולוגיות שלא מדברות אחת עם השנייה. זה דברים שלא, אפילו לפני 30 שנה לא הכרנו.
כן.
ודווקא העולם שחשבנו שבו כולם יוכלו להקשיב להכל, לשמוע את הכל וכו', הופך להיות עולם מאוד מאוד מפוצל. הנביא ישעיהו אומר, יש פסוק שהוא מזכיר, ותהי האמת נעדרת, נעדרת כתוב, כלומר חסרה. חז"ל למסכת סנהדרין, כדרכם עושים על זה סיבוב, ואומרים, מה זה ותהי האמת נעדרת? איך היא נעדרת? חסרה? שנעשה את האמת עדרים עדרים, והולכת לה. איך היא נעדרת? כשיש לך מובלעות סוציולוגיות ואידיאולוגיות, שכל אחת מהן חיה לעצמה, עם האידיאולוגיה שלה, עם התקשורת שלה, עם המנהיגות שלה, עם סט ערכים שלה, והן לא מתכתבות אחת עם השנייה, אז פשוט האמת הולכת, היא לא קיימת, היא לא קיימת יותר. כדי להגיע לאמת, לא רק כדי להגיע לשלום, חושבים שאחדות זה רק עניין של שלום, לא. כדי להגיע לאמת צריך לדבר אחד עם השני, צריך לשמוע ביקורת, צריך להציב אלטרנטיבה לאמת שלך. בית הלל נפסקה הלכה כמותם, לא כי הם היו חכמים יותר מבית שמאי, או חריפים יותר, או בעלי זיכרון גדול יותר, או גאונים יותר, לא, לא, לא. חז"ל אומרים דבר אחד, מפני שהיו שונים את דברי בית שמאי, ומקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. ובית שמאי לא למדו את דברי בית הלל בבית מדרש שלהם. זה כל ההבדל. ומה זה אומר? בית הלל הבינו שכדי לחתור לאמת,
הם צריכים להביא את הדברים של בית שמאי למרחב
וללמוד
שלהם.
וללמוד אותם. להקשיב להם, ואז להחליט מה להכניס פנימה, מה להשאיר בחוץ, מה להשאיר כסימן קריאה, לעשות זה מה שרוצים. אם החלטתי שבסוף אני צודק, זה בסדר גמור, אבל הקשבתי, קיבדתי את זה, נתתי לזה מקום, זה שכלל במשהו, שיפר במשהו את מה שאני חושב, אז לכן הלכה כמו בית הלל. ובעולם של תקשורת, ולצערי הם מודדים את זה, אני לא מבין למה, אבל שתקשורת שבו יש אנשים ששומעים רק ערוץ 13, יש אנשים רק ערוץ 14, יש אנשים, כן, ואותו דבר ברשתות חברתיות שיוצאות לנו את, איך קוראים לזה בשמות שונים, בכל אופן, הקופסאות המידע האלה, כן, שכל אחד מקבל רק את המידע שלו, רק מהמקומות שלו וכו'. אז אנשים, יש תמונת עולם ששייכת רק לקאט שלהם או למובלעת שלהם, יש להם תפיסת עולם שהם מדברים רק עם האנשים שחושבים כמותם, לא יוצאים מזה החוצה, וזו סכנה גדולה גם חברתית, כי הצד השני נראה לך מופך, אם אתה לא רואה את המציאות, כן. אתה לא מבין שזה מה שקורה, אבל הוא יש לו מציאות, תמונת מציאות לגמרי אחרת, הוא מקבל אותה בכלים אחרים, וגם המחשבות, הערכים, כאילו מה סט הערכים, במקום אחד סט ערכים אחד, במקום אחרי סט ערכים, אלה רק עם סט ערכים, נגיד פרטי, אינדיבידואלי, אומניסטי וכו', ליברלי, ואלה סט ערכים לאומי, היסטורי, ישראלי, אז איך אפשר להיפגש באופן הזה? עכשיו, זו גם סכנה חברתית גדולה, וזו גם סכנה לאמת, כלומר, סכנה לכך שנגיע למקסום של הידע שלנו, של הערכים שלנו בצורה הטובה ביותר.
בתור ילד, היום אתם מתגוררים בתל אביב, נכון?
כן, כן.
תמיד זה היה בבית עורך? המקום הזה של הגם וגם, הראיית האחר. כלומר, אתה יודע, אני שומע אותך, ובדרך לכאן שאלתי את עצמי, האם הילד הפנימי שבך, האם אתה מרגיש אותו בחוזקה? האם אתה, האם... אני רוצה אפילו להגיד, אתה יודע, במקום מסוים, בנקודה הכי טרגית של חייך, המהות שלך יוצאת וחוצבת לבבות רבים בעם הזה. אתה מסכים איתי בטייטל הזה? קראתי כתבה במוסף שבת שכן ארצי צרור, תיארה אותך במילים מופלאות ומדויקות, ממש. כלומר, במקום מסוים הפכת להיות דמות משפיעה בשנה וחצי האחרונות.
אני לא רוצה לדבר עליי, אני לא נושא, ואני לא חושב שזה חשוב. אני אגיד משהו כן על הילדות שלי, שאפשר, התחלת מזה, ואחר כך נגיד משהו כללי יותר. אני גדלתי באופן הכי הכי פשוט, קראת מוצקין, חילונים, דתיים, כאלה ואחרים, זה היה לגמרי לגמרי פשוט, זה היה השכנים שלנו, זה היה כדור סל ברחוב, היה חוגים, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד פשוט, לגמרי לא אידיאולוגי, בבסיס החיים. אנחנו דתיים, הם חילונים, אנחנו משחקים ביחד, למי שמכיר, שהם מצוי קצת בכדורסל, בסמטה ליד, גר גיא גודיס, בגיל שלי. אבא שלו עשה לו כדורסל, אבא שלו גם היה שחקן כדורסל, שיחקנו כדורסל ביחד, הוא היה חילוני דתי, מה זה משנה, כאילו, למה זה חשוב? הוא הצליח יותר, אגב, בכדורסל, הכוון. כן? אז זה, כל זה היה, אם היינו לומדים בחוגים, חוגים של אלקטרוניקה, לא יודע מה שהיה שם, מחשבים היה, כל זה היה לומדים ביחד. זה היה מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, ברור שאנחנו שונים, אבל זה לא יצר שום ריחוק. קרו הרבה דברים, זאת אומרת, הם קרו לכל הצדדים, צריך לומר שאנשים מרגישים יותר נוח בחברות, אדומים להם, שווים, אבל זו גם הקצנה שקשורה בחרדה אידיאולוגית, באיזה שאולי אנחנו לא בהירים עד הסוף, החינוך שלנו לא תופס עד הסוף, אולי שיש כאן שאלות נכונות, אני לא אומר שאין שאלות נכונות, השאלה מה הפתרונות הנכונים, השאלות הן שאלות נכונות, לא... ברור שאדם שרוצה לחנך גם לערכים, גם לאמונה, גם לראות שמיים, וכולי, אז רוצה שזה יעשה בצורה הכי טובה, שאלה מה המחיר שאתה מוכן לשלם, ואיך אפשר לעשות את זה. בקיצור, שילמנו הרבה מחירים. החברה החרדית מראש נבנתה על זה שהיא נסגרת בפני העולם הכללי, והיום, אתמול בדיוק הייתי עם מודעה שגדולי הרבנים בירושלים, אי אפשר להבין את זה אם אתה לא נמצא, אם אתה לא חרדי, אם אתה לא בתוך עולם. אז גדולי התכנסו והוציאו עוד פסק הלכה, שאסור בשום אופן להסכים לתוכניות פינוי בינוי. עכשיו, מי שקורא זה אומר, מה יש לרבנים עם פינוי-בינוי, נכון? מה זה קשור? זה הרי המשפט השלם הזה לא מסתדר בכלל.
ממש לא מסתדר.
למה שיהיה פסק הלכה נגד פינוי-בינוי, נכון?
אני עדיין מנסה להבין.
או, בשביל החידה, אז בוא ננסה להבין את זה. זה הבנה של סוציולוגיה. כל הסוציולוגיה החרדית מבוססת על התבדלות, זה שאנחנו, השכנים שלנו, אנחנו וכולי, אנחנו שכונות שלנו, אנחנו לא רוצים לראות דוגמאות אחרות, אופי אחר, עסקים אחרים, דברים שלא מתאימים לאופי שלנו, בתוך השכונות שלנו, וכך מה שבחוץ לא מעניין אותנו. אם עושים פינוי-בינוי, מה קורה? במקום הבתים הדלים וכולי, החרדים שיהיו שם יקבלו דירה מצוינת, יקבלו שתי דירות אפילו, נכון? וישפרו דירה, אבל אז יבואו גם אחרים, ואז גם יהיה מרכז קניות למטה, ומי יודע אם נוכל לשלוט מה שיהיה מרכז הקניות וכולי. ואנחנו לא רוצים, מוכנים להישאר בדלות, זה מרשים, מהצד זה מרשים, מוכנים להישאר בדלות, מוכנים לא לשפר דיור, מוכנים, ככה רבנים אומרים, לא יודע מה...
העיקר להישאר באותה...
להישאר באותה תצורה סגורה. עכשיו, זו שיטה. עכשיו, השיטה שלנו, השיטה של הציונות הדתית באופן כללי, לא הייתה שיטה כזאת. לא הלכנו בדרך הזאת. לפעמים, או חלק מאיתנו, כן נמצאו דפוסים חרדים, גם בסגירת הדלתות בפני כל דבר שבא מתרבות זרה, תקשורת, מגזרית. עכשיו, יש בעיות עצומות בתקשורת. אני לא יכול לסבול את רוב התקשורת הכללית. זה לא ש...
אני יכול להבין אותך.
יש טענות מוצדקות, אבל שוב צריך לשאול מה הפתרון ומה המחיר. כן? זאת אומרת, אם אתה סוגר את עצמך בתוך בועה של מידע ובועה של אידיאולוגיה, ואתה לא מקשיב למה שקורה בחוץ, אתה מאבד קשר, אתה מאבד קשר עם האנשים, והמחיר, גם הנפשי וגם החברתי וגם הלאומי, שאנחנו משלמים על זה, הוא מחיר... כבד מנסו, לעניות דעתי. לכן, לא שלא צריך פתרונות, אבל, ולא שחלק מהתקשורת הקלית היא בלתי נסבלת, גם במובן של הרדידות שלה, של הרכילות שיש בה, של התועבה שיש בה, בכל המובנים האלה, אבל הפתרון לא יכול להיות להיסגר, הוא יכול להיות, אני לא אומר שהוא לא יכול להיות, אבל הנזק שלו הוא כבד מנסו, ופה ההבדל בין העולם החרדי שבחר את דרכו, זאת אומרת, אני מכבד את הדרך, בין העולם הציוני דתי צריך להיות מאוד מאוד חד, כן. ואסור שהעולם הציוני דתי ילך בדרך הזאת, כמו גם שאסור שהעולם החילוני ישקע בתוך בועת מידע וכולי, וכבר שבוע שעבר מצאתי איזה מחקר מלפני 8 חודשים, שמשקף דווקא את זה שהמצב בציונות הדתית יותר טוב מאשר בעולם החילוני. כבר הציונות הדתית יש חצי, בוא נגיד, צופי ערוץ 14 או ערוץ 7 או מה שלא יהיה, אבל למעלה מחצי צופים ומקשיבים גם לערוצים אחרים. כמה בעולם החילוני צורכים ערוץ 14 או ערוץ 7? שואף לאפס, 2%. זה כמעט
תיאת תקן. אתה יודע שאני אפתיע אותך? לאחרונה אני שומע מהמון חברים חילונים שההורים שלהם לאחרונה מקשיבים דווקא...
אולי משהו עכשיו קורה. אולי משהו עכשיו קורה, כי יכול להיות שרגשית יש דברים בלתי נסבלים בערוצים הכלליים.
תשמע, הגוונים כל כך מובהקים ברמות שקשה לצפות, כלומר, פלורליזם בסוף זה ערך עליון, אתה יודע, בחברה, ולא אנחנו המצאנו את זה. אז אני חושב שעם כל ערוץ, אתה יודע... תמהילית לתת מקום לגם וגם, אתה יודע, איש על דגלו לציוותם, כשאני, אתה יודע, רשי נראה לי מפרש שם, זה הדהים אותי גם, זה שאנחנו, ארבעת המינים, אנחנו נותנים מקום, היהדות, התורה, נותנת מקום לשוני, ממה כל כך הבהלה.
כן, כן, אפילו בתקשורת, נגיד, בוא ניתן, ניקח דוגמה טובה, ערוץ 12, שאני לא שאני בקי מה שקורה שם, אבל גם לא, לא, בשום דבר אני לא צופה, זה לא משנה, אבל... אבל יש להם עמית סגל כזה, שמאתגר את האירוע. אז שיהיה בערוץ 14, הפוך, כאילו, כן, מישהו כזה שיאתגר את האירוע, שיבוא מכיוון אחר. ובאופן כללי, תאמינו, זה בסדר שיש, בסדר גמור, שיש נטייה לצד מסוים, שיש מרכז, אבל תנו לקולות אחרים להישמע. זה בסדר שיש סגנון מסוים, אבל תנו לסגנון אחר, לבוא לידי ביטוי, תשמיע אותו באופן משמעותי. עכשיו, לגבי החלק השני של השאלה שלך, שלא שכחתי, נגיד רק את זה, העולם האמיתי שלי זה עולם של רוח ושל חינוך. זה לא, 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 לא עולם של, של לעסוק בציבור בכלל, ועצם זה שאני צריך להיות, אפילו לדבר איתך עכשיו, בסדר שזה, ובטח לדבר בתקשורת הארצית, זה לא דבר שאני אוהב לעשות, ולא דבר שאני לכתחילה אני רוצה לעשות, ותן לי עכשיו, תחתום לי אם אתה מוכן, שהמלחמה נגמרת, ויש שקט חברתי, ואני חוזר לעסוק בתורה,
אמן.
ובחינוך.
עברה לי אגב המחשבה שאני מבטל אותך, כבוד הרב מתורתך.
אז אני משתדל כל הזמן, לא שהפסקתי לעסוק בתורה, אני לפני ואחרי משתדל לעסוק בתורה, ואת רוב הזמן, אבל זה מצב של מסירות נפש בחיים, ושהוא הרבה מכוחו של בני אמיתי, וכוחם של כל הנופלים, הרגשה שחייבים לצאת מאזור הנוחות, גם הנוחות הרוחנית, לא רק נוחות פיזית, גם נוחות רוחנית, כיוון שהעם נמצא במאבק, במלחמה, בתהליך, במשבר, ואם אני יכול באיזושהי דרך לתת משהו, לתת כתף, להילחם אני כבר לא יכול, גבעתי נגמר לי לפני 20 שנה, הפילויים של גבעתי נגמר לפני 20 שנה, אני כבר לא יכול לתת כוח במובן הזה. אם אני יכול לתת משהו, אז אני נותן אותו, אבל זה הרגשה של כמו נזרקתי לגובה הריות, כאילו, כן? ואני צריך להחזיק את האירוע, ולכן זה חוויה של מסירות נפש, זה לגמרי לא נוח, זה לגמרי לא...
אני רואה כמה נגיד גם סביב כל מה שקרה, מבלי להיכנס לזה אפילו הרבה, כי אני בטוח שזה כבר מעייף, ואני רוצה... כמה שיותר גם להתעסק באמיתי, זכרו לברכה. אבל כמה מתוך כל מה שגם נכפה עליך במובן מסוים, כל העיסוק אל מול החרדים, והרב הראשי לשעבר, וכל ה... כמה זה קל לך לדבר, כמה אתה מרגיש שזה גם, זה בגובה הרעיות בסוף. כי כל מילה שלא תגיד, אתה יודע, ראיתי את הסרטון שלך, סליחה אם אני מביך אותך, כן? הדרך המדהימה שבה אתה מדבר את עצמך, אתה אומר, אנוכי יפה ואפר, והכל רק בלקרב ולאחד, ואתה יודע, בלבנות ובלא להרוס.
נגיד איזה משהו כללי, אני לא רוצה לדבר על הסוגיה החרדית כשלעצמה, מספיק כבר.
כן, לגמרי.
אני רוצה להגיד משהו כללי, שכדי לחבר, וגם כדי לחולל שינוי, ולפעמים צריך שינוי, לפעמים לחבר גם קשור בשינוי. לחבר זה לא תמיד לקבע מצב קיים. אם ילד יושב בבית, וכל האחים שלו עוזרים, ועושים והוא יושב ולא עושה כלום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז לחבר זה לא להגיד לו תמשיך לשבת, כאילו כן, זה למצוא את הדרך איך הוא גם משתתף. ולפעמים, אפילו הייתי אומר בדרך כלל, אפילו הייתי אומר תמיד, זה לא מרוע. זה לא בגלל שהוא רע, אלא בגלל שהדימוי העצמי שלו נמוך, אלא בגלל שיש לו הרגלים שהתקבעו, והם כנראה בדרך כלל לא תוצאה של רוע שלו, אלא של משהו שהתקבע בבית, הילד הקטן שפונק ולא לכל מיני סינדרומים כאלה, או יכול להיות שהוא חושש לאבד משהו אם הוא יצטרף, יש כל מיני סיבות. אתה לא יכול לשנות את זה, אם אתה לא מדבר על זה, אם אתה לא מנחיח את זה מצד אחד. כאילו לשתוק, להגיד, יהיה בסדר, ולא רוצה להגיד שום דבר, ולא רוצה וכולי. זה לא דרך לחולל שינוי. לא מחנך מחולל ככה שינוי, ולא הורים, ולא בחברה. אבל אתה גם לא יכול לשנות, אם אתה דוחק אותו לפינה, אם אתה נותן לו תחושה שהוא רע, אם אתה מאשים אותו וכולי, כי אז אתה גורם לו להתקפד, אתה גורם לו לגונן על עצמו, או להסתלק, לברוח. זה לא יכול לעבוד. זה צריך לומר לכל מי שעוסק בסוגיה החרדית, כמו בסוגיות אחרות. כדי לחולל שינוי, צריך לדבר על מה שחסר, צריך לדבר על האמת, צריך גם לתבוע אותה, אבל צריך לדבר בתוך הערכה, בתוך אמון. הערכה, שמה שאתה עושה, שהדרך שלך היא חשובה, היא לא רק איזה שגיאה היסטורית שצריך לתקן כדי שתהיה כמונו, לא, היא חשובה, ואני מכבד אותה, ואני רוצה שהיא תהיה, מתוך אמון. כלומר, אני מאמין בך, אני מאמין שאתה יכול לתת הרבה. אם תיתן הרבה, גם היום אתה נותן הרבה, אבל אתה יכול לתת עוד יותר, ואז כל מה שאתה עושה, התורה שלך, החסד שלך, במקרה הזה, או מקרים אחרים וכולי, יהיה עוד הרבה יותר. זה נכון גם לגבי, כדי לא לדבר על החרדים.
אגב, זה מדויק, כל מה שאמרת, אני יכול להכיל את זה באמת, אתה יודע, זה מערכת חינוך של הורה לבית.
נכון, נכון, אני חושב גם שזה דומה, זאת אומרת, אז אם אתה מעריך, ואם אתה נותן אמון, ואם אתה מזמין, ואני חושב גם שתנאי הכרחי, באתי אז הרבה פעמים, זה גם לא לקחת את האחריות כולה עליך. תן לו אחריות. תגיד אתה איך אתה עושה את זה. לי נדמה שהכי טוב עכשיו זה לשטוף כלים. בסדר, אני אקח דוגמה מהו, או בכיתה, לא יודע מה וכו'. אבל אם יש לך משהו אחר להציע, שבו אתה חושב שאתה יכול להביא את הכוחות שלך יותר טוב, ושהוא באמת יתרום, לא בכאילו, כן, לא יתרום, אז תציע.
כלומר, להעביר, להנחיח את האחריות כמשהו גם עבורו.
להעביר אחריות. יש משהו נפלא שרשב"י אומר, רבי שמעון בן יוחאי, כולם מכירים את המשפט, כל ישראל ערבים זה לזה, או ערבים זה בזה. וחזל מדברים על כך שבאמת הברית של עם ישראל היא ברית של ערבות. מה פירושו של דבר ערבות? ערבות זה לא להתערבב, כאילו, זה לא הבן הזה. ערבות זה שאם אתה מתחייב למשהו ואתה לא יכול לעמוד בו, נגיד כספית, או, אני מוכן לעמוד במקומך, אני מוכן להיות במקום שלך. זאת ערבות, נכון? זה המשמעות של ערבות. זה ערב, ערב בהלוואה, כן? מה המשמעות שזה בברית לאומית? שגם אם אתה לא יכול, את לך חסר וכו', אני מוכן להיות במקומך. זה נכון לגבי נכה או מי שלא יכול לעבוד וכו'. אז אני משלם מיסים כדי שאתה תוכל להתקיים, נכון? בטח. זאת ערבות, אבל ערבות מצפה שאתה תעשה מה שאתה יכול ומה שאתה לא יכול. אני אזרום כוחה, ולא שאתה יכול ואתה לא עושה, נכון? זה, כן. אבל רשב"י אומר דבר עוד יותר עמוק. הוא אומר, לא רק שאנחנו ערבים זה לזה, הוא אומר, אנחנו ערבים לערבות של האחים שלנו. כלומר, אם אני נותן כל הזמן, ואתה מקבל כל הזמן, זה לא מצב בריא. אני צריך להיות ערב לכך שגם אתה תוכל להיות ערב. אולי במקום אחר, אולי בהקשר אחר. שאתה גם תוכל לתת. כלומר, אתה יודע את זה מסוציולוגיה, מפסיכולוגיה. כלומר, אם אתה רוצה לשנות חברה, נגיד, שנמצאת בעוני, ואתה נותן לה כסף, נותן לזה, וכל שום דבר לא יקרה.
אם היא לא תקום על הרגליים, היא
צריכה לקחת אחריות, צריכה לסייע לה, להדריך אותה, לאפשר לה וכו'.
חידשתי לה, אני חושב כמה רשב"י, כמה גדולי הרבנים, אתה יודע, אליהם תפיסת עולם באמת סוציולוגית עמוקה בראייה. הספר היקר הזה, תספר לי עליו, נראה אותו רגע למצלמה ככה.
נראה אותו.
חולם ולוחם.
חולם ולוחם, פרקי יומן של בני, בננו אהוב, אמיתי, סרן, אמיתי גרנות, ככה רצינו שיהיה כתוב כאן סרן, כדי ש... הרי הוא נהרג כמפקד, נהרג כקצין, וזה חלק מזה, וחולם ולוחם, שזה סיכול אותיות כמובן, מבטא את שני הממדים באישיות שלו. מצד אחד, רכות ואצילות נפש ומוזיקליות ויכולת הקשבה מטורפת לאנשים אחרים ואיפוק פנימי ויכולת להיות בוויכוח ולשתוק חצי שעה או שעה ובסוף להגיד ככה משהו עדין, אני חושב שמה שאתה אומר בעצם זה, ואם היית יכולה ולסמן את הדבר בלי להתווכח, יכולת לתפוע את האמת של בלי להרים כל אף פעם, אבל לא לזוז ממנה כמלא נימה, ללכת עם המצפון הפנימי, המצפן הפנימי לגמרי. אז העדינות הזאת של, של בחור במקול נפלא ורגישות וכולי, היא מתלבשת בגדי מלחמה. וגם היה לוחם אז נפש. לפעמים אני כאילו בתוך תוכי אומר, אם היית קצת פחות אז, אולי היית איתנו, כן. אולי אם הייתי לוקח מעט פחות סיכון, כאילו מעט פחות, כן, הוא החליט, הוא קיבל החלטות דרמטיות, שהמפקדים שלו יססו אם זה נכון, כן, והוא הלך עד הסוף, כדי להגן על הארץ, כדי להגן מפני חדירה של מחבלי חיזבאללה, כדי, הסיבות הכי אמיתיות, הכי חשובות, הכי אידיאליות בעולם. והספר הזה הוא גילוי שלנו. בואו נדבר רגע כהורים, כן?
תראה לי אותו.
כן. הוא גילוי שלנו, שכמה אנחנו יודעים, נשאלת השאלה הזאת, כמה אנחנו יודעים על הילדים שלנו. עכשיו, אם היחסים הם טובים, ברור שאנחנו יודעים משהו. דיברנו והיו יחסים נפלאים, ודיברנו והיו שיחות וכו', אבל תמיד אתה יודע קצה קרחון. כלומר, אתה רואה קצה של תהליכים, אתה רואה דברים שיוצאים החוצה. רוב העולם הפנימי, אנחנו לא חשופים לו. ונכון שלא נהיה חשופים לו. כלומר, במידה רבה, הרי כדי שנפש תוכל להתפתח, היא צריכה אינטימיות, היא צריכה שקט. ההורים לא תמיד טוב שהם יהיו עמוק בתוך הנפש, וצריך תמיד להיות זמין. כלומר, שאם הילד רוצה שאתה תהיה מעורב, ואם לא, אז תת לו לעשות את התהליך שלו. צריך להיות שם, צריך להיות נוכח, אבל לא להיות מעורבב, ולא להשתלט, ולא...
מרחב לנפש.
מרחב לנפש. מרחב כתב יומנים, שלא ידענו עליהם. והיומנים האלה היו בעצם תיעוד של התהליכים הרוחניים והנפשיים שלו בימי בגרותו, מאז שהוא הגיע לישיבה, 3 שנים אל תוך הצבא, עוד 2 שנים. והוא תעד את תהליכי ההתבגרות במובן של רוח ונפש ואמונה וערכים ויחיד וחברה וחירות וחובה וצבא וזוגיות וכל מה שאולי בחור בוגר עוסק, ואת רגעי ההתלבטות ואת הצמתים ואת רגעי הגילוי וההערה, כאילו מה שתפסתי. והדבר המדהים הוא שעד שהוא התחיל לכתוב את היומן הוא לא כתב בכלל, הוא עשה בגרויות בעל פה, היה לו פטור, הוא הוגדר כדיסגרפי עם אבחון. אני אומר שבאופן כללי, על הרבה מהחסרונות שלנו, שהם לא חסרונות ביכולת, הם חסרונות ברצון. הוא פשוט, שום דבר לא עניין אותו בבית ספר כשהוא היה, הוא לא רצה. שרגע שהוא הגיע לישיבה מתוך בחירה, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד, הוא החליט שהוא רוצה לעבור תהליכים, הוא לקח את העת, לא מחשב, התחיל לכתוב, הוא כתב עשרות מחברות של שיעורים, ומחברות שלמות של יומנים, של תיעוד נפש, וכתיבה עדינה, מדויקת, מרגשת מאוד, שעם הזמן גילינו, כשגילינו את זה אחרי שהוא נהרג, לא ידענו על זה בכלל, ואולי לא היינו יודעים כל החיים. יכול להיות שלא היינו יודעים, וכל מה שהוא כתב לעצמו, היה הופך להיות חלק מחייו, הוא היה מביא את זה לידי ביטוי, בעשייה, בפעולה. לא זכינו. ומה שנשאר לנו זה האוצרות האלה של נשמתו, וגילינו בתוך המלחמה, שכשאנחנו קוראים את זה לאנשים אחרים, זה משמעותי גם בשבילם. אז איבדנו את זה לספר, אני איבדתי את זה לספר, התכתבתי איתו, אני
כאילו... התכתבת איתו
כן,
ממש.
כן, כן, ממש, כן.
איך זה, כמה זה, מה קורה לנפש, כשאתה מתכתב עם כתבים של ילד?
ככה, יש צד של, נתחיל אולי מהצד הקשה, שזה מאוד מאוד משונה ומוזר וקשה, כי... דרך העולם, בן לומד את אביו, לפעמים, כאילו, כן, באופן מודע, לא מודע, אבל בטח שאבא לא לומד את בנו, כאילו, ובטח לא כשהוא לא נמצא איתו. ופתאום מה שנשאר לי מהמיטאי, זה מה שהוא כתב. כמה זיכרונות, אבל ואני לומד אותו, אני מקשיב לו. וכל פסקה, כל קטע היא רגע של חיים. היא זיכרון, געגוע. זה עד עכשיו, כן, זה ברור, אבל זה היה מאוד מאוד חזק וכואב וחסר. הצד השני, זה שזו זכות, כי אלה פיסות חיים. פיסות נשמה הן פיסות חיים. דבריהם הם זיכרונם, כמו שחיים אומרים על, על החכמים, והילדים שלנו, הגיבורים שלנו, הם החכמים של הדור הזה. אני קורא לה חלקה בהר הרצל, כן, חלקה 8, חלקה 9, אני קורא לה חלקת גדולי האומה. אני מסתכל מסביב על עמיתי וחברים שלו, ואני אומר, איזה ילדים גדולים, איזה נשמות גדולות, איזה עוצמות.
כל כך מרגש מה שאתה אומר.
אז אולי נקרא לך משהו בהקשר שבו אנחנו עוסקים.
מהמעט שקראתי, הייתה לו דרך של יכולת לראות חלקיקי רגשות, ודרך פנומנלית להתבונן על החיים.
כן, כן, הייתה לו התבונות מאוד מאוד רגישה. אני חושב שאם היינו זוכים, הוא היה, כשהוא היה גדול, הייתי אומר שהוא היה, לא יודע, פסיכותרפיסט ונגר. זה היה צריך להיות משהו, גם וגם, כאילו, משהו עם הידיים.
גם של...
כן, גם של הידיים, וגם משהו עם הנפש, עם אדם, אולי. הוא כתב, אני ככה, הדברים שדיברנו עליהם, לאדם יש סימן בחיים שלו, אם הוא מבקש משהו אמיתי, אם המניעים שלו תיאורים, אם יש קשיים בדרך והוא נתקן ונופל, אם יש כעס או תסכול, אז משהו פה לא חלק, או במבוקש, או במבקש. סימן לאדם שהוא רוצה משהו אמיתי, זה שבקושי ובשבר הוא לא יכעס, הוא לא ימאס בדרך, אלא יוצף בגעגוע. געגוע עמוק של הנשמה, המבקשת תמיד להיות גדולים יותר, מלאים בטוב.
וואו.
כן. באותו עניין, ככה. לא את הכל, אבל אני אקרא משהו. זה בקטע של חיפוש פנימי, וזה עוצמה של היומנים האלה, שזה לא היומנים של בחור מושלם, אלא של בחור משתלם. שהוא עושה דרך, הוא בדרך. הוא עושה דרך. הוא עושה דרך, כן? הוא עובד, הוא עובד.
זה ממש, אתה יודע, זה מזכיר, זה... האדם מחפש משמעות של, אתה יודע, של ימינו, בתוך עולם שהוא באמת סבוך, והוא לא פשוט.
כן. והוא מחפש משמעות כשמו, כן, הוא אמיתי עם המון המון אמת.
אמת.
אמת פנימית, לא צעקנית, לא, הוא לא צועק על מישהו, כן, אבל עם דיוק פנימי, הוא לא מוכן לסבול זיוף. לא מוכן לסבול זיוף. כשהוא לומד תורה, הוא לא מוכן לסבול סברה שהיא נשמעת מאוד מאוד חריפה, אבל לא יושבת על הלב, לא נראית אמיתית, לא ישרה, כאילו, כן? הוא לא מוכן לסבול. המילים האלה לא, תחפשו משהו אחר, זה לא...
כן.
הוא לא מוכן לסבול דיבורים חיצוניים. בואו נדבר באמת, למה... יש פה פסקה שהוא מדבר על מה נשמע שפתחנו בו. הוא אומר, למה אנחנו הולכים על הדרך מה נשמע? בואו, אם אתה לא רוצה לשמוע ממני מה נשמע, אז תגיד לי שלום ותלך. ואם אתה רוצה לשמוע, אז תעצור. ותשאל אותי עוד פעם, ואולי יש לי משהו משמעותי להגיד, אולי יש לי משהו כואב, אולי אני רוצה לבקש עזרה, אולי יש לי משהו שמח לספר, בואו נדבר על זה. כאילו, אפילו מה נשמע הוא לא מוכן לתת לו לעבור. הנה פסקה של דרך. אמנם לך דומיה תהילה, אבל בכל זאת אני רוצה בהירות. אולי אין זה סותר את הדומיה. באמת אין צורך במילים לראות, לפגוש, לחוות אותך. להגדיל את החיים, אני רוצה להתמודד. לצמוח מתוך, לא לזרום, לא להחליק. חיים גדולים נולדים בכאב. לאו דווקא כאב רע. יש כאבים של אהבה. יש פער בין השאיפות והרצונות למציאות. זה יכול להכאיב. הצער הזה הכרחי, אבל זה מלא. אין לי הגדרה טובה יותר. זה פשוט כאב וצער מלאים חיים. וכמה שהחיים יהיו כאלה, יותר מלאים, יותר שואפים, כמה שנתקדם ונגדל, זו התהילה שלך. בלי מילים. פשוט עוד חיים.
וואו.
כן. אז מה איבדנו? אז לפחות אנחנו שולחים את פיסות החיים האלה הלאה, שאני קראתי לזה השבוע, הייתה לי הגדרה, אמרתי, כמו שיש השתלת איברים של הגוף, יש השתלת איברים של הנשמה.
של הנפש, של הנשמה. שמה,
כן, אנחנו משתילים.
ואמרת עוד דבר, בעצם כן. מסר את נפשו בקרב, ומוסר את נפשו היפה והמפוארת, והנבונה כל כך, לכל מי שרק יקרא את הטקסטים האלו.
כן, כן, אז חלקי הנפש.
רעייתך היקרה עירה, נכון?
כן, אביבית, אמא של עמיתי, רעייתי היקרה והאהובה, בימים שאחרי השבעה, ישבה למעלה בחדר שבו היא מטפלת בדרך כלל באנשים אחרים, אבל אז היא לא יכולה הייתה לטפל. והיא עשתה עבודות לא בשביל ספר, אלא רק בשביל עצמה. בפורמט שנקרא יומן ויזואלי, שהוא מאפשר לבטא רגשות ומחשבות בתוך יומן שיש לו גם נפח, והוא קולט לתוכו גם מילים וגם ציורים וגם ייצוגים, דימויים שונים וכו', והנפש התבטאה והתבטאה, ולימים, כמעט שנה אחר כך, כשהבנו שאנחנו רוצים להוציא את היומנים, אז אותם ייצוגים אמנותיים, אותם עבודות, נכנסו לתוך הספר, כי הרבה מהרבה העבודות האלה היא הכניסה משפטים מהיומנים של אמיתי. כלומר, היא התכתבה איתם דרך השפה שלה.
כן.
שהיא מידה רבה שפת הנפש, שפת האומנות, אני יותר בשפה של המילים והמחשבות. אז בעצם הספר הוא תוצאה של שלושה שותפים, אמיתי שלנו ושנינו, שני ההורים שלו.
ממש. כמה זה מייצר גם רגע איזה עיבוד, כי באמת דיברת על זה שהמציאות החיצונית לא מאפשרת באמת איזה עיבוד של הצער, של הכאב, ומרגיש שדווקא שהוא היה באמת בן אדם פנימי כל כך, אפשר לכם, להורים רגע, לעשות איזה תהליך עיבוד.
כן, יש משהו צלול שאפשר מאוד במחשבה, שאפשר להציע אותה גם לאנשים אחרים, שהיא דורשת את כוח הרצון, זאת אומרת, היא לא תמיד עובדת ברגש, אבל לפעמים צריך רצון בשביל לכוון את הרגש, זה שאם אני חושב על העובדה שעמיתה איננו, אז זה ממלא אותי בכאב אינסופי. כן? וזה יכול לשתק אותי, ברור, כאילו זה, אני חושב שזה... אבל אם אני חושב על בשביל מה הוא מת, ואני חושב על החיים שלו ומה הוא רצה לעצמו, ומה הוא רצה עבורנו כשהוא מת, ברור, כאילו, כן, זה מסירות נפש, אחרי... אז זה ממלא אותי רצון, זה ממלא אותי כוח, זה ממלא אותי חיים. ואני צריך לבחור. ובדרך כלל, אני אומר, גם להורים אחרים, גם לאנשים אחרים שאולי ששומעים עכשיו, לפעמים קשה לנו, קיימים בבוקר ואין כוח לקום. ויש רגעים שקשה לבחור. אז צריך לתת עוד שעה, עוד יום לפעמים צריך, ולקחת עוד נשימה, כן? לתת מקום לרגש. אבל אז לבחור, אז לרצות, כן? כשאנחנו מתחברים, לא לעין של הגלדים שלנו שאינם, או הבעלים שלנו וכולי, אלא ליש שלהם, לחיים שלהם, לכוח הרצון שלהם, וממשיכים אותו, אז הם ממלא חיים. ופסקה כמו זאת, או דברים שהוא כתב, וגם בעצם חייו, הם ממלאים חיים. הם באמת נותנים המון המון כוח לחיות. ואז אנחנו מבינים שבאופן שבו החיים שלנו הם עמוקים יותר, עוצמתיים יותר, משמעותיים יותר, אנחנו נותנים ערך למסירות הנפש שלהם. כן, כן? זה לא כמובן. עצם החיים, זה לא רק לשרוד, כאילו נתנו את החיים, כלומר לשרוד, אלא הם הזריקו בנו זריקות אדירות של רצון, של חיים, ושאנחנו צריכים להמשיך אותם. אז עוד פעם, יש רגש, והוא צריך לקבל את המקום שלו, והרגש לפעמים הוא... אבל הרצון פה, אני חושב, מאוד מאוד חשוב.
הבחירה, ואתה יודע, אתה מדבר כן. על מונחים... של, אתה יודע, חירות, אנחנו חמישה, מקליטים את הפרק חמישה ימים וקצת לפני ערב ליל הסדר, בעזרת השם. וכמה המונח הזה באמת של חירות בתוך הגזרה, בתוך הדבר. כלומר, יש יכולת לבחור.
כן, כן, יש יכולת לבחור. אני אגיד משהו על זה. אנחנו נורא נורא רוצים שהבחירה שלנו תהיה קשורה גם בשליטה בהכל.
שליטה, כן.
מאוד מאוד רוצים. וזה מאוד מטעה. כי יש לנו יכולת לבחור, לא תמיד יש לנו יכולת לשלוט. יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כלומר, אנחנו, הרבה מהבחירה שלנו מבוססת על השליה של שליטה, ולא השליטה המשית. ואחד הגילויים הנוראים שאנחנו מגלים, שאני גיליתי, שאנחנו גילינו, שאפילו בדבר שאנחנו הכי רוצים לשלוט, בחיים של הילד שלנו, אנחנו לא יכולים לשלוט. כן, מה ההורי רוצה יותר מלשלוט, כן, הדבר שהכי חשוב לך בעולם. חיים של הבן שלך, חיים של... גם בזה אני לא שולט, אפילו בזה אני לא שולט, בתכנון העתיד, אני לא שולט. וזו חוויה מאוד מאוד קשה, אבל גם מלמדת. ואם אנחנו חוזרים לכך, שאובייקטיבית, הרבה מעובדות החיים, ממציאות החיים, נבחרת בשבילנו, אנחנו לא שולטים בה. היא נבחרת בשפה של אמונה, על ידי בורא עולם, אם מישהו רוצה בשפה אחרת, על ידי מציאות אכזרית, על ידי אויבים, על ידי הממשלה, על ידי... לא, אנחנו לא בוחרים כל דבר בחיים. אבל אנחנו בהחלט בוחרים עד הסוף איך לעמוד מול המציאות שאותה לא בחרנו, איך להרגיש כלפיה, מה לרצות בה ואיתה, איך לתת לה משמעות. בזה אנחנו בהחלט בוחרים, ובחירה אינסופית. בעולם הפנימי יש בחירה ללא גבול. בעולם החיצוני, נכון? אמת, הבחירה היא מוגבלת. אז כיוון שאנחנו יודעים איפה אנחנו יכולים לשלוט ואיפה לא, כדאי שנעבוד בעיקר שם. עכשיו, אני לא אומר שצריך לוותר על המציאות. ברור שצריך לעבוד עם המציאות, אבל זה מאוד מאוד עוזר. אני אומר לאחינו בני ישראל, משמאל, מימין, עם מצבים קשים וכו', זה מאוד מאוד עוזר, כי אם אתה חושב שאתה יכול לשלוט במציאות עד הסוף, אתה מתיח את הראש בקיר, או שאתה פועל באופן לא הגון, או באופן לא חוקי.
לא הגון כלפי עצמך.
לא הגון כלפי עצמך, או לא חוקי, או אתה פוגע בעצמך, או אתה פוגע באנשים אחרים. אבל צריך לדעת, יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם.
הסברת לי כל כך יפה עכשיו את הכל צפוי והרשות נתונה.
כן, 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 כן.
ממש ככה.
אני חושב שזה דבר, זה גילוי, התובנה מאוד 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 משמעותית. היא גם עוזרת לדייק, לעשות רק מה שאתה מאמין בו, מה שטוב.
כן.
ולוותר על מניפולציות, ולוותר על שליטה דמיונית שגורמת לך לעשות דברים שאתה לא רוצה לעשות.
כן. אני רוצה ככה לקראת סיום, ההספד של האחות, הלל.
כן.
שאמרה שם, משפטים שאני רוצה להביא אותם, ועם זה ככה לסיים את הפרק לזכרו, היא אומרת, תתנו לשברים של הלבבות שלנו להתאחות ללב גדול בשם אח שלי, כי רק אהבה תנצח. והיא מצטטת את הפסוק הכל כך יפה מספר מיכה. אל תשמחי, אויבתי לי כי נפלתי, קמתי. והיא חזרה ואמרה, אני נשבעת כי קמתי, כי יישב בחושך אור לי.
כן, כן, רק הציטוט מחזיר אותי לשם.
מתנצל אם גרמתי לעוד דמעה.
יותר זה חלק מחיינו. לא, לא, לא צריך לוותר על הדמעות.
על הדמעות.
לא צריך לוותר עליהם. אי אפשר לחיות רק מדמעות, מכאבים ומרגשות כואבים, אבל אנושית אי אפשר לחיות בלעדיהם. אנחנו לא יצורים, אנחנו לא סקים של אידיאולוגיה. אנחנו בני אדם. עם ערכים, עם רצון חזק וכולי, אבל בני אדם צריכים גם רגישות. באותו היום, שלפני הלוויה אמרתי לילדים, כשהבנו שיש הלוויה, כאילו צריך גם זה לוקח זמן להבין את זה, כן, זה לא... והבנו גם שכנראה יהיו שם לא מעט אנשים, ואפילו כבר הבנתי שיצפו בזה, אבל לא הבנתי עד כמה, כאילו, כן, כמה זה משמעותי. אמרתי להם, אתם, כל מי שרוצה לדבר, ידבר, תגידו מה שאתם רוצים, אני לא תהיה צנזורה, אבל אני אבקש מכם שיהיו שני ערוצים פתוחים. ערוץ אחד זה ערוץ של הכאב, אתם יכולים שערוץ זה יהיה פתוח עד השמיים. אתם לא צריכים להתבייש מאף אחד, תצעקו, תבכו, מה שאתם רוצים, מה שאתם מרגישים. שיעלו הצעקות השמיים, אז זה בסדר גמור. כאילו, לא צריך לבלום שום דבר. אבל בערוץ השני, אנחנו במלחמה, מקשיבים לכם, ואנשים צריכים לצאת עם כוח. אז כשאתם משמיעים את הכאב, תחשבו גם איך אתם נותנים כוח לאנשים, ואנשים לא יוצאים חלשים. זה החלק מהאחריות שלנו. ואני חושב שהם עמדו בזה בצורה מדהימה.
אני בטוח.
כן.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה, על הזכות קודם כל להכיר אותך מקרוב. אמרתי לך, אני שמעתי את תודה בשיח המשותף שלך עם הרב לשם גונן היקרה, בערב פורם האחרון בקריאת המגילה. ואמן, אמן, אמן, ואתה יודע, כל הדברים האלה באמת יעשו את שלהם, ולכם, לכל המשפחה, לך, שלא תוסיפו לדאבה עוד, שתדעו אמן ישועות בעזרת השם.
אמן, אמן.
שתשמרו על הלב שלכם.
שהברכה הזאת תחול על כל ישראל, אמן. ולא יהיה עוד דאבון לב בכלל בעם ישראל, ובאמת שנזכה כולנו לחירות מלאה, חירות אישית, חירות לאומית, חירות מהמלחמה, חירות מהשנאה, חירות מהסבל, שנזכה לקוות ביחד.
אמן. קובע השם יחליפו כוח. ואתה יודע, זה בדיוק זה, 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 זה פורים והשמחה, ופסח והחירות, ואז השואה, והזיכרון והעצמאות, ושנזכור את זה שאנחנו חייבים לעבור את זה ביחד, כעם.
תודה רבה.
ימים טובים, תודה רבה לך שוב שבאת.